כן. אין היה, הפעם אנחנו לומדים פסקה בדברי הרב קוק, באין היה, דף כ"ט. באין היה זה פסקה נון ג'. וזה מדובר על דברי הגמרא, פה מדובר על דברי הגמרא, אמר בונה. אמר לאליהו, כאן זו שורה שישית מלמעלה. אמר לאליהו, לרב יהודה, אמר לאליהו, לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה, לא תירתך ולא תחטא, לא תירווה ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. למעשה אלו שלוש עיצות, בעצם שלוש עיצות איך לא להגיע לחטא. באופן כללי חטא הוא תוצאה של חוסר איזון. זאת אומרת כל חטא שהוא הוא תוצאה של חוסר איזון, באותה מידה אפשר להגיד שכל חולי, חולי פיזי, שנחפש נמצא שזה קשור בחוסר איזון של יסודות הגוף, אש, מים, אפר, אוויר, החמימות, הקרירות, היבש, כן, הלך, כן, חוסר איזון, חטא חוסר איזון, חטא גם כשמו כן הוא, החטאה. החטאה זה איזשהו חוסר דיוק, כן, חוסר דיוק ביחס לאיזשהו מכלול, כן, איזשהו הרמוניה, השלמה בין פרטים. זה עניין של חטא. זאת אומרת שכוח מסוים בתוך נפשנו, גם אם זה יהיה כוח מאוד מאוד חשוב, שכל, הוא פועל באקטיביות מוגזמת, הוא כובש את הבמה, הוא פועל גם במקומות שהוא צריך לצרף, צריך לצרף כוחות נוספים איתו, אבל הוא פועל לבד, כן? פורץ לו גדר. מצבים כאלו זה בעיה מאוד רצינית. השכל לבדו לא יכול לפתור את הכל, ודאי וודאי שלא הרגש. ודאי וודאי שלא הרגש. ברגע שהרגש פועל עוצמה, בעוצמה, כן, בדרייב חזק מדי, בצורה הזו נוצר חוסר איזון, כי הרגש מעודד בטבעו. הרגש מעודד פעולות מסוימות, כן? הרגש מעודד גישה, כן, מסוימת שהיא בפני עצמה יכולה להיות חסרה אם לא משלימים אותה באמצעות כוחות נוספים. לכן צריך מאוד זהירות שאדם לא יגיע לקיצוניות, לא בשכל, לא ברגש. וכל החטאים קשורים לחוסר איזון מעשי, חוסר איזון נפשי או רוחני. אז פה אליהו באמת נותן עיצה לרב יהודה, אח של רב סלה החסיד, נותן לו שלוש עיצות כיצד לא להגיע לידי חטא. לא תרתח, זה לא תכעס. זאת אומרת, מציאות הכעס, כבר אנחנו שומעים שהיא מציאות מאוד בעייתית, והיא אחד מאבות החטא. צריך להבין מדוע, אבל כעס זו בעיה. לא תרתח ולא תחטא. לא תרווה ולא תחטא. לא תרווה ולא תחטא, לא תשתה יותר מדי אלכוהול ולא תחטא. ודבר אחרון, וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. כשאתה יוצא למציאות המורכבת שנקראת דרך, למרות שדרך בעקרון היא דווקא מציאות שמעבירה אותנו ממקום למקום. אני הייתי בנקודה א', הדרך מחברת אותי נקודה ב', משמע שאני הרבה יותר עכשיו עשיר מבחינה חווייתית, אולי יש לי בנקודה ב' משהו להשיג. אמרו להצל, לך לרבך, הוא נמצא בהיר הסמוכה. אמר, ארי בדרך. דרך. דרך זה מקום שמחבר נקודות שונות. מבחינה זו דרך. היא התנאי לשלמות. דרך. מאוד חשוב. תורה יקרי. דרך. תורה נקרא דרך. כשאתה יוצא לדרך, ימלך בגוחי וצא. זאת אומרת, כן, אנחנו שומעים פה שהדרך עם כל מעלתה יש בה מורכבות, נאמר כך. מורכבות. עד כדי כך שהתורה מצריכה אותנו לקבל עול מלכות שמיים בצאתנו לדרך. כן? בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. שוכבך וקומך. יש חובה של קבלת עול מלכות שמיים בכל אחד מהמצבים האלו. בשבתך בביתך, לכתך בדרך, שוכבך וקומך. כל אחד מהמצבים האלו יש בו איזו רגישות מסוימת. יש איזשהו פוטנציאל של מעידה. בשבתך בביתך, אדם יושב בביתו, ביתו ומבצרו, מרשה לעצמו לעשות דברים מאחורי דלת נעולה שלא עושה בחוץ, אז פה צריך להזכיר קבלת עול מלכות שמיים. וכן הלאה וכן הלאה. לא נרחיב בזה כרגע, כי זה לא ענייננו, אבל כן, שוכבך, קומך, כל אחד מהמצבים האלו יש בו איזו רגישות שכדי להינצל ממנה אנחנו צריכים קבלת עול מלכות שמיים. אז בכל אופן, כשאתה יוצא לדרך, ימלך בגונך וצא. מה ימלך? מה זה אותה ימלכות? איזה פעולה עליהם לעשות? מה ימלך בגונך וצא? בגונך וצא. מה רבי יעקב? מה רב חיסדא? זו תפילת הדרך. כן? תפילת הדרך זה איזה מין מארז כזה, שאם מתבונן בו, אנחנו נראה שיש בכוחה של תפילת הדרך, מצד התוכן, מצד התכנים שלה, להמשיך עלינו את ההשגחה הנחוצה, כדי שהדרך לא תהיה לרעתנו חלילה, שלא יהיה שום פגע רע בדרך לצרות תפורניות, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אלו שלושת הדברים. מה אומר רש"י? רש"י. לא תירתח, אתם רואים שורה הרחבה הראשונה ברש"י. לא תירתח ולא תחטא. שלום ידידיה, אם תיקח הדף. לא תירתח ולא תחטא, אומר רש"י, אתם רואים? לא תכעוס, שמתוך הכעס אתה בא לידי חטא. כן? זאת אומרת, הכעס הוא סיבה חזקה מאוד לחטא. לא תירווה, לא תשתכר ביין. אל תהי בזולי בשר וסובעי יין. שיקור עולם נראה לו כמישור. שנאמר, נותן בכוס עיניו, מתהלך מישרים. תשתכר ביין, עד לכאן. ימלך, מה הכוונה ימלך? תול רשות. ימלך בגונך וצא, תול רשות. כדאי מאוד שהדרך שאתה יצא אליה, היא תהיה ברשות. מה זה ברשות? רשות הכוונה היא שהשם מסכים עם דרכך. וילך יעקב לדרכו, ויפגעו בו מלכי אלוקים. כן? יש נטילת רשות, נטילת רשות, הכוונה היא, כן, שרצון השם מסכים עם ההליכה הזו בדרך. אנחנו רואים את זה פרשות שבוע, בלק. בלעם הולך בדרך, אבל באופן שאין השם מסכים. וגם שהשם מסכים בתנאים מסוימים, הוא משנה כל הזמן, בלעם מנסה לשנות, כן, מרצון השם יתברך. אז רואים שירד הדרך לנגדו, כלומר רואים שהדרך שלו נהפכה למה? לסיוט אחד גדול. פעם אחת האתון נוטה לשדה, פעם אחת היא לוחסת רגליו, פעם אחת היא מתיישבת ללא קום, כן? כשאדם הולך בדרך, צריך לראות לאיזה מטרה הוא הולך. מה אני עושה? למה אני הולך? כן? יש כל מיני עצות. איך באמת להינצל בדרך לתת צדקה, חיטת, חב"ד, כן? כן? וחיטת השם הייתה על כל העמים אשר סביבותיהם. יעקב הולך בדרך, מחרן לארץ ישראל, כן? צריך הצלה גדולה, צריך הגנה גדולה. ושמרני השם בדרך, מורכב העסק, דרכים. הדרך בלשון חז"ל גם נחשבת לגלות. כל הדרכים בחזקת גלות. יש משהו מחפר בדרך. טלטלה. טלטלה. טוב, בואו ניכנס לעניין עצמו.
למה גלות?
נכון. יש בדרך משהו, כמו שנראה תכף. למה זה? אנחנו נשתדל בזרד השני לזכור ולגעת בהיבט של הגלות המחפרת שיש בדרך. בדיוק. כל הדרכים, חזקת סכנה, דברים ידועים. נראה שם בפנים. לא תרתח, לא תרתח ולא תחטא. לא תרווה ולא תחטא, וכשתצא לדרך, ימלא במצווה. מה היא? תפילת הדרך. האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון, מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. יש כלל גדול. כתוב, דברי תורה נוחים להשתבר ככלי זכוכית. כשאדם קונה דברי תורה, דברי תורה זה לא דבר שהוא מתאים לטבע הגוף, ואפילו לא לטבע הנפש. אלא שאנחנו, בצו עליון של והגית בו יומם ולילה, מצד היותנו, בניו של הקדוש ברוך הוא, מקבלי תורתו, אנחנו מחויבים בלימוד תורה. מחויבים גם ללכת בדרכיו. מה הוא? רחום, אתה רחום. אבל אדם צריך לדעת שגם אם יש לו או הייתה לו שעת כושר, כן? ללמוד תורה וליישב את הסברה בליבו או להתאמץ בעיצוב מידה מסוימת, הוא צריך להבין שהדבר הזה הוא לא רגיל. אסור לחשוב שהקניין הזה הוא קניין טבעי. על משה רבנו כתוב ש-40 יום שעלה להר, היה הקדוש ברוך הוא ללמדו תורה, הוא משכך, עד שנתנו לא במתנה. לפעמים נדמה לנו, אולי לי, אולי גם לכם, שקניינים רוחניים או נפשיים שאנחנו קצת קצת קונים, נדמה לנו כאילו יש לנו חזקה, כאילו זה לא ישתנה, לא משנה מה נעשה, לנבית, איך נדבר, זה שם, זה בפנים. זה נכסה צאן ברזל, זה כספת שוויצרית. זה עומד לזכותנו כל ימים ולא שינוי. אומר הרב, טעות. טעות. אדם צריך להתייחס לקניינים האלו, גם הרוחניים וגם הנפשיים, ככלי זכוכית, שהוא הולך בתוך ההמון צפוף ודוחק, ודוחף, ויש לו כלי זכוכית פה שהוא מחזיק. כמה הוא צריך לגונן על כלי הזכוכית הזה. כמו אדם שנצא להציל מתביעה מישהו, תופס אותו באוויר, ומסביב גלים. הוא צריך כל מה להרים אותו למעלה, שהגלים לא. ככה היחס שבין הקניינים הרוחניים נפשיים שלנו, לבין ההפרעות ומפסידי הזהירות. מפסידי הזהירות, מפסידי הזריזות, מפסידים. לא דבר פשוט. קנינו דברי תורה, ישבנו פה היום, מבחינתי לפחות, היום עומד להסתיים, יום הלימוד. אני צריך לשאול את עצמי, מה אני עושה כדי שאני לא אקלה, כן? למצב שהכלים, האטמוספירה הנפשית, האקלים הנפשי, לא יתאים לקניינים האלו. זאת אומרת, התורה שלמדנו מהבוקר עד עכשיו, כן? ההשגות שהשגנו, הדברים שאמרנו, מעט נחת הרוח, אווירת האיפוק, הסובלנות, הערת הפנים, כל הדברים האלה דברים גדולים. אבל מי מבטיח לי שרגע אחד, אחרי שאני אצא מפה לכיוון הרכב, אתניע אותו ויצא לדרך, מי מבטיח לי שהקניינים האלה יישארו? האם יש לא יודע? האם בזה כן יודע? זה תלוי בי. אם אני אעשה את הפעולות הנכונות ואמנע מהפעולות שאינן נכונות, מתוך ידיעה שכל פעולה שלא מוזנת היא יכולה לגרום לסערת נפש. סערת נפש זה בדרך כלל מכוון לסערת נפש רגשית. היא יכולה להיגרם מכל מיני דברים, מכעס, כמו שראינו פה, שתייה. כל סערת נפש זה אווירה שהיא לא מתאימה ליציבות המידות וליציבות ההשגות. לא מתאים. באותו רגע, אתה עשוי להרגיש שאותיות פורחות באוויר. אם אתה פועל פעולה לא מוזנת, אתה לא משמר את הקניינים, אתה יכול להרגיש אותיות פורחות באוויר. כן? כי זה כן ששכח תלמודו. עכשיו, אני לא אומר, אם אתה תופס את עצמך בזמן, ו... כן? עושה תשובה. מתוך מודעות. מרסן את עצמך, התורה תחזור. ההכרות, הידיעות, הקניינים, יחזרו. תלוי מה עוצמת סערת הנפש. ככל שסערת הנפש יותר גדולה. אם זה כעס, אם זה שתייה, אם זה שמירת העיניים, יכול להיות כל מיני דברים. אבל כל סערת נפש כזו, באופן אוטומטי, דוחקת. דוחקת את הקניינים הרוחניים הנפשיים מתוך הנפש. והיא משאירה, אחרי שהיא דוחקת אותה, היא משאירה רשימו. געגוע עמוק. כאב וצער. ככל שאנחנו נמהר לעשות תשובה על הדבר הזה, על סערת הנפש הזו, אנחנו יכולים בהחלט להציל, להציל, כן, מטביעה בתהומה רבה את הקניינים האלו. הקניינים האלה לא הולכים לאיבוד לגמרי, הם רק לא נמצאים במעמד, זה נקרא טורף נפשו באפו. כשאדם כועס, הוא טורף נפשו. מה זה טורף? טורף נפשו. הכעס טורף את הקניין בפועל. הוא מעביר אותו למצב שבכוח. מה שאמרנו מקודם, געגוע. אנחנו מתגעגעים לדבר תורה שנשכח. כתוצאה, אנחנו מתגעגעים לאותה הרגשה שישוב הדעת, מנוחת הנפש, הערת הפנים כלפי הזולת, כף זכות כלפי הזולת. במשך רוב שעות היממה, זכינו לזה. פתאום, היכולת הזו, שהייתה מאוד בפועל, פתאום היא יורדת למדרגה שבכוח. לפעמים, האובדן הזה נושא אופי של אותה תראה, ושמה לא תבוא. ככל שאנחנו יותר שוקעים בחטא, בהתרגשות והסתערות הנפש, כמו שכתוב כאן, בכעס, בשתייה, בשמירת העיניים, כל דבר, צורת דיבור לא נכונה, שעון הרע, דברים בטלים. כל שאנחנו יותר מסעירים את הנפש בצורה שלילית, ההישג שלנו הוא צולל למקום יותר עמוק ונשכח בתוכנו. הוא משאיר תחתיו הרגשה, במקרה הטוב, הרגשה של צער עמוק. מבחינת רוח קודשך, אל תיקח ממני. לכן, כשאנחנו מסתכלים על אנשים גדולים, אנחנו שמים לב שאורח החיים שלהם הוא מאוד מאופק. מסתכלו פעם על הרב טאו, מסתכלו על הרב ביגון. האנשים האלו, למה הם מתנהגים כך? למה הם כאלה? למה הם לא? הם מאוד מאוד זהירים. הם מאוד זהירים מתנועות חיים, מתנועות שיכולים לחולל רגש מופרז. כי יש להם מה להפסיד. מי שאין לו הרבה מה להפסיד, מי שלא חוויה משמעותית, לפעמים רציפה גם, של קניין רוחני, מאוד בקלות הוא מתגרה בהשגות שלו. קל בעיניו לפתוח את הפה, לדבר, או שאין לו מה להפסיד, כי באב אחי, תוך תוכו, לא מרגיש שישנה איזשהו, יש אוצר כלשהו, שהוא קנה אותו בעמל גדול, עכשיו הוא צריך לשמור אותו. אנשים האלה הגדולים, יש המון המון כאלו. תסתכלו פעם את הרב דוד חי, ראיתם אותו? הרב דוד חי כהן. הוא הולך כאילו לחבל דק. בצורת הדיבור, בהליכה, שפת הגוף. כאילו, כל ההתנהלות שלו, כאילו משמר איזה אש, כן? בתוך סערת שלגים. משמר את כל תנועה. עכשיו, זה לא... לא מתאר פה עכשיו איזו התנהלות סקפנית או, או כזאת מענה. לא, זה נחמד. הרבה חן, הרבה... אבל הוא שומר על משהו. רואים שהוא שומר על משהו. הוא לא מדבר כרצונו. הוא לא מתנהג כרצונו. הרבה פעמים הוא מזכיר בשיעורים שלו את העניין של הנהגת תלמיד חכם לפי הרמב״ם. שלא דומה הנהגת תלמיד חכם להנהגת עם הארץ. לא דומה במשתהו, במאכלו, בביתו, בבגדיו. הוא מעריך בזה לפעמים, באמבטיה. אמבטיה. וואי, הלוואי שהייתי זבוב, זבוב באמבטיה שלו. מה הוא עושה שם כדי לשמר את המדרגה שלו? מה הוא עושה? מה? להיות זבוב בשירותים. מה עושה אדם גדול כזה? כדי שלא ייזח החוסן. לא ייזח החושן. מה הוא עושה? זה מדהים. רק להיות בסביבתו, זה לראות אדם שמשמר את האש הקדמונית. שומר אותו. מדהים. אנחנו לא תמיד מבינים את זה. חבר'ה, מה זרום בחייך זרום? אתה לא יודע עם הזרימה הזו, כמה טוב אתה מאבן. זרום, זה זרום. היה לא פשוט. כן, סליחה, שי. לא עצבנות. לא, 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 לא. נו, ממש לא. הדבר הזה מאוד מאוד דומה. הדבר הזה מאוד מאוד דומה לאופן שבו אתה שומר כוס מים שלא תשפר. העיקר זה השתייה. העיקר זה העונג של השתייה. כל הפעולות האלו של הזהירות הן מכשירות השתייה. אנחנו מדברים פה על קניינים שנמצאים בתוך הנפש, שהם כשלעצמם כבר עושים את האדם מאושר. כל העניין זה רק לשמור שהם לא ייפגמו. זה לא שמירה לשם שמירה. זה לא התכלית השמירה. תמיד נקודה. זאת אומרת, אני עושה את מה שצריך כדי לשמר את הקניינים. אני לא, זה פעולות מאוד מכוונות, מאוד מדויקות. ועם כל פעולת שמירה כזו, בד בבד עם השמירה, אני כבר נהנה מהקניין. אני נהנה מהקניין. הקניין מאשר אותי, שמח אותי. רק אני עושה את הפעולות הצריכות כדי ליהנות מהקניינים. זה משהו אחר. אין פה שמירה נפרזת. אין פה נטירותה יתרתה. אין פה שמירה נפרזת. יש פה שמירה הנצרכת כדי שהקניין לא יובד ויוכל להפיץ אורו. אבל הפצת אורו זה התכלית. תמיד נקודה. אין חשש. הבעיה שאתה מדבר עליה זה אצל סוג אחר של אנשים. שאצלם הזהירות זה לא כדי לשמר על קניין. הזהירות היא מטרה בפני עצמה. ניזהר, ניזהר. למה אתה ניזהר? על מה אתה שומר? לא יודע, יראת הפחד, לא יודע מה. יראת העונש, לא יודע. הזהירות הזו היא מסוכנת. היא יכולה כן, להיות מאוד מופרזת. אבל פה נדובר על זה. מה, לא הבנתי. מה זה? פיזור? לא הבנתי. כן, על ידי כל מיני פעולות. כל מיני פעולות. אומרים שאדם לומד מסכת, לא שואלים אותה מסכת אחרת. אין שלום ליצל ולבא. זה עובר מסכת למסכת. אתה לומד מסכת ברכות. שואלים אותך פתאום שאלה, מסכת נידה. אתה מתבלבל. הרב כותב על זה. שבת, חלק א'. אתה עוסק עכשיו. כן, כל פיזור משנה את המעמד הנפשי, הגורם לתזוזות ותנועות וזעזועים, כן? בתוך האוצר, האוצר זה אוצר, הנפש היא אוצר, אוצר הנפש. אומר רב, אדם צריך לשמור את מוסרו, שקנה לו בדעת וכישרון, בעמל, מכל רגשות רוח, לשמור את האוצרות האלו מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. הסתערות זה סערת נפש, שזה מילה מקבילה לחוסר איזון, לקצוות. קיצוניות. וזאת למה? כי כל הסתערות במצב חדש, יש פה שתי דברים. הרב מציין פה בעצם שתי סיבות להפרת האיזונים הנפשיים ופגימת הקניינים. האחד זה הסתערות, השני זה מצב חדש. כנגד שלושת העצות שנותן אליהו, כן, לרב יהודה, שתי עצות הם שמירה מפני הסתערות, סערת נפש, והעצה השלישית מה היא? מצב חדש, יציאה לדרך, מצב חדש. אני לא שותה ולא כועס, אני רק יוצא לדרך. פה הרב מרמז בעצם לשני הסוגים האלה. הסתערות, מצב חדש. כי כל הסתערות לא תרתח ולא תרווה, זה הסתערות. ומצב חדש הוא כשאתה יוצא לדרך. כי כל הסתערות מצב חדש מביא הריסה, תראו איך קורא לזה, הריסה גם לכוחות המוסריים שכבר קנה. הריסה. הכוחות המוסריים כבר חסרים את התנאים כדי לאחז יפה בנפש. כן? האש, האור, כבר מסכסכת בפתילה. כבר, המידה כבר לא נאחזת יפה בנפש. כן? האור מסכסכת בפתילה. כבר צקצוקים, מה שנקרא. אש, לא נכנס. זה לא הפתילה ככה ואש, ככה נאחזים יפה, ככה זה... כל הסתערות זה כמו שאתה מרטיב במים את הפתילה. מתחיל להיות רטט, קריש דם, מה שנקרא. יש קריש בדם. עוצר, הפסקות, דומים, דום לב, דום. מה זה? נפסק, נפתח. קוראים לזה רטט. מתחיל רטט. במקום שתהיה המיה, מתחיל רטט. דיברנו על המיה ורטט. דיברנו על המיה ורטט. לא דיברנו. מקום שתהיה המיה, שזה הזרימה של המידות, שיש להם די פרנסה, יש להם את התנאים המתאימים כדי לאחז בנפש, במקום ההמיה מתחיל רטט, כן? כמו מכונית שיש סתימת דלק, אז ככה, זה מתחיל כזה, לא זורם. אין תנאים, תנאי מחיה בתוך הנפש כדי שהמידה תחזיק יפה, שהקניין יחזיק יפה, אז הוא מתחיל להתנדף ולהיעלם, כן? מביא הריסה גם לכוחות המוסריים שכבר קנה. עד לפה הקדמה, שהיא חשובה כדי להבין את דברי הגמרא. עכשיו נכנסים לפרטים, על כן. ראוי וחובה לשמור מכעס, שהיא הסתערות. לבד איסורה בעצמה, ואפילו במקום המותר. משום שלא תחת את ה... כעס זה בעיה. כעס זה אחד מהדוגמאות החזקות ביותר לחוסר איזון. מתי אדם כועס? אדם כועס כאשר רצונו מתפשט יותר מדי. אם רצון שלי מתפשט יותר מדי וטובע יותר מדי מסביבתו, ודאי יקום מישהו בסביבה שיהיה לו רצון אחר משלי, נכון? ואז אני כועס. הכעס הוא, כן? מעניין שאורחות צדיקים שמדבר על מידות והיפוכיהם, גאווה, ענווה. מה ההפך של כעס? מאוד מעניין. רצון. זאת אומרת, כשאדם כועס, הוא לא רוצה את רצון השם. הוא רוצה את רצון עצמו. מה התיקון של הכעס? רצון. כן? סבר רצון. להיות, לרצות את מה ששם רוצה. הכעס השלילי הוא מצב שבו התפשטות הרצון של האדם, הרצון שלו יותר מדי דומיננטי. ואז פתאום קורה משהו שהוא הפוך מרצונו. הוא לא יכול להבליג על כך. ואז מתעורר בו הכעס. בעקבות הכעס, שנאה. בעקבות שנאה, נקמה. נקמה, רציחה. מהכעס עצמו אפשר להגיע למצב שבו אני עושה כמעט הכל כדי להגות אותך מן המסילה. אבל הכעס כשלעצמו הוא מעורר רגשות חזקים מאוד בתוך הנפש. הנפש מתמלאת באנוכיות. האדם הוא כועס מאוד גאוותן, תמיד כעס הולך ביחד עם גאווה. זה אנשים מבוגרים. זה אנשים ילדים קטנים, הכעס הוא קשור למשהו אחר. כן? הוא לא קשור לגאווה, הוא קשור לקיום. ילד קטן שרעב ולא תיתן לו, הוא יכעס. כן? אבל זה מצד רצון הקיום. אצל אדם מבוגר, הכעס הוא קשור יותר לגאווה. היינו, התפשטות הקיום. לכן, כעס בדרך כלל, נשים לב לזה, כן? הוא מבטא התפשטות מוגזמת של רצון. תראו עצמכם שאתם מגיעים לחדר, כן? אחד החדרים של הפנימייה, כן? חדר נפתח לדיירים חדשים, ארבעה צריכים להיכנס, אתה הראשון שהגעת. אתה רוצה שלושה תאים. יש עוד שלושה תלמידים, וכל אחד נשאר חצי תא. רגע, רגע, אתה לוקח שלושה תאים, תן לנו לפחות תא אחד. כל אחד יהיה אחד. לא, אני רגיל מהבית, שלושה תאים, לא יכול, לא יכול, חבר'ה, לא יכול, יש לך מזוודה, תעשי מזוודה. לא יכול, לא יכול. מה זה לא יכול? מה, אתה לבד פה? מה? תנגשות, תתחיל לכוס. כעס כזה מסוגל להפוך את הנפש, כן? מנפש פורחת לנפש בבחינת נגב, מנוגבת מכל טובה. כל הכועס, אם נביאו, נבואתו מסתלקת. אם חכמו, חוכמתו מסתלקת. כעס היא לא יכולה לשרות יחד עם חוכמה, כי זה הפך הגמור מחוכמה. הכעס הוא פרטי מאוד, החוכמה היא כללית. לכן כל הכועס, חוכמתו מסתלקת. ברגע שאדם כועס, הוא לא יכול להגיד דברי תורה. הוא יכול ללהג משהו, אבל אין לזה ערך של דברי תורה. כיוון שהדברים שהוא אומר חסרים את המימד הכללי, חוכמה. זה אין של הכעס. הכעס הוא מאוד מאוד מסוכן. לעולם יהיה אדם מנוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. שמאי הוא יביא את אומנות הכעס למדרגה מאוד מאוד גבוהה. וגם עליו יש טענות. הגמרא מסכת שבת מביאה את אותם גאירים ששמאי הרחיק אותם והלל קרב אותם. יש שם ביקורת על שמיים. אבל רב קוק מסביר את העניין של קפדנותו שמאי, את הברכה שזה הביא. זה אומנות מיוחדת של קפדנות שמאי. גם בר כפרה, שהיה אדם בדחן בדרך כלל, שתי תלמידים היו לו, התלמידים האלו אחד לגלג אחד על השני, אחד לגלג לחברו, וחברו אכל את האוכל בתאווה מיוחדת. הם חשבו שבגלל שבר כפרה הוא אדם בדחן, אפשר לידו ללגלג, אפשר לידו לאכול את העוף, כאילו לא אכלת בחיים עוף, בתאווה. אז לרגע אחד הוא נעשה רציני בר כפרה, ואמר, כן, ביקורת על המלגלג וביקורת על האוכל. כן? למה אתה מלגלג? ואתה, למה אתה אוכל? כאילו מימיך לא אכלת, כן? אוף. אומרת הגמרא דבר קשה, צריך להבין אותו. ולא הוציאו שניהם שנתם. כעס של בר כפרה. לא הוציאו שנתם, מתו. נשיכתם, נשיכת נחש. קיצתם, קיצת עקרב. כעס של גדולי עולם. לא דבר פשוט. אבל ככלל, כעס זה דבר מסוכן מאוד. והוא הותר במקרים מאוד מסוימים, ורק כעס הפנים, לא כעס הפנים, יעשה פנים כאילו הוא כועס. לא, אמרתי לכם, לא, לא, אני לא מוכן, לא מוכן. לא, אני מבקש מיד להביא את הצלחת לכיור. לעשות זו חצי צחוק. כי אם תעשה את זה יותר מדי רציני, זה יתעורר. זה הכעס. אם כן, כעס הוא הסתערות. כיוון שהוא הסתערות, הוא אחד הגורמים החזקים ביותר. כן? פשוט לפגוע פגיעה אנושה בהישגים הרוחניים שלנו. כבר אמרנו, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. אם ענב הוא, ענבתו מסתלקת. משום לא תחתה. כי ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה. ציורי המוסר שכבר קנה. מה זה ציורי המוסר? כשהרב רוצה להגיד לנו קניין, הוא מדבר על ציורים. זה דבר מעניין. כשמדברים על קניין, מדברים על ציורים. אפשר להגיד, ציורי המוסר, המוסר שכבר קנה, איך אני יודע שהוא קנה מוסר? הנה הוא נותן צדקה לעני. השאלה אם יש לו ציור של צדקה. מה זה ציור? בינת הלב. ציור זה הסכמה פנימית. ציור זה נקודת הרצון. זה נקרא ציור. זה שהוא נותן צדקה לעני, זה לא אומר שיש לו את ציור הצדקה. יש לו את הפעולה, אבל לא את הציור. כדי להשיג ציורים, צריך המון עמל. המון עמל. אז ברור שהכעס הוא מבטל את הצדקה בפועל. אבל לא רק שאת הצדקה בפועל הוא מבטל, הכעס מבטל גם את הציור. הוא פוגם את את הציור העדין שיש בתוך הלב. כן? הייתי אומר, הציור, למה זה דומה? זה כמו אדם שאוכל, תחשבו על זה. פעם לא ראיתי זה בתוך הגוף, על כך אומרים. כשאתה אוכל, יש הרבה תהליכים, עד שבסופו של דבר יוצא טיפה דם מהאוכל. הגזר הזה, הנה שף טיפה דם. טיפת הדם הזה יצא מהגזר. הציור זה טיפת הדם. מכל העמל של הלימוד. כלומר, שאנחנו יושבים ולומדים עכשיו למשל את זה. עדיין זה לא ציור. אנחנו לומדים את זה בגדר של חוכמה. אני מסביר את זה. מתי זה יהיה ציור? שהתוכן של הדבר שנאמר פה, מה יקרה לו? הוא יתלבש לי בתוך הציור הפנימי. שיתלבש לי בתוך הציור הפנימי. אני לא יהיה רק נאה דורש. אני גם יהיה נאה מקיים. הציורים שאנחנו קולטים, אותה טיפה מזוקקת, אדם הוא הנפש, שבעמל גדול, לאט לאט הולכים ומצטיירים תוכנו, יש בכוח הכעס להחשיך. איך יועם, כן? הקטם הטוב. יועם הקטם הטוב, הציורים. כמה צריך להיזהר לו לפגום את הציורים? כשהציור נפגם, אתה יכול להמשיך להתפלל. תבוא לשחרית, תתפלל, אבל אתה כבר מתפלל בלי הציור. זה משהו אחר. להתפלל בלי הציור זה משהו אחר. אתה משאיר לתת צדקה. אבל אתה כבר נותן צדקה בלי הציור. ולכן הצדקה הולכת ונהפכת או למצוות אנשים מול המדע, או למעמסה כבדה. זה המשמעות העמוקה של דברי חז"ל, כן? עבירה מטמטמת ליבו של אדם. עבירה לפי ערכה, כמותה ואיכותה, היא מטמטמת את הלב. מה זאת אומרת מטמטמת את הלב? היא פוגעת בציורים. בציורים שלא תגנוב, בציורים שלא תרצח, כבר אפשר לרצוח בהלבנת פנים, הציור כבר כושל, כבר לא נותן את הכוח להימנע בהלבנת פנים, כן? כל מיני פעולות כאלה ואחרות. הציור נפגם. ואז קל לנו מאוד לעשות פעולות שלא היה מקום לעשות אותן. אבל העבירה היא פגמה בציור. ואין תמיכה בלא תעשה. אין תמיכה בלא תגנוב. הלא תגנוב הזה, זה היה אמור להיות פעולה שביסודה היא בציור פנימי. אבל כשעוברים עבירה, הציור נפגם. ואז אתה חשוף לגניבה. נשאר עוד משהו, זכר מהציור. כן? הזכר הזה בכל אופן, הוא עדיין משמר אותך. הוא הופך אותך יותר חששן, מישהו רואה, לא רואה. אולי לא כדאי, זה, אם גלו אותי, תפסו אותי. כל מיני חשבונות חיצוניים שצריך לקבץ אותם ולעמול בהם, במקום שהציור יתמוך את הלא תעשה כדבר פשוט ומובן מאליו, כי יהודה ועוד לקרא. במקום זה צריך להתחיל לחפש סיבות למה לא לגנוב. טוב. ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי מוסר שבר קנה. וכמו כן, ההשתקרות. גם ההשתקרות היא מסלקת את השכל. ההשתקרות היא מסלקת את השכל ומעצימה את הרגש והדמיון. זה כוחה של ההשתקרות. אלא אם כן אתה שותה בהתוועדות של חסידים, כן? והאדמו"ר אומר דברי תורה, אז אפשר שיהיה בחינת פורים קצת. מה שקורה בפורים, מי ששותה כדתה של תורה, מקיים את המצווה, כן? ככוונתה, תוך שמחה של מצווה. מה שקורה הוא שהשכל, היין אכן מסלק את השכל, אבל הוא מסלק את השכל החיצוני, והוא מעורר את השכל הפנימי. זה לא רגש ודמיון בלבד. פורים, שתיית היין אמנם מפקיעה את השכל, אבל היא לא מעודדת את הרגש החיצוני ואת הדמיון השגוי, אלא היא מעוררת את הבינה הפנימית, את הרגש הפנימי, העמוק, הנשמתי, ואת הדמיון המתוקן. זה סגולת פורים. סגולת פורים. יש כאלה שלא יודעים משתות. נכנס יין, זה סוד. סוד זה השכל הפנימי. כן? הפחד של אנשים לשתות, שהם יאבדו את השכל. אבל הם מרגישים שאין להם די פתחון, שתמורת השכל הנמוך, הם יקבלו את השכל הפנימי. ולכן הם מפחדים לצאת כערכים מכאן לכאן. כן? מפחצים. מפחדים. לכן הם מפחדים, חוששים. לצאת כערכים מכאן מכאן. גם יאבדו את השכל הרגיל, לא יקבלו את השכל העמוק, ואז השתייה תביא אותם לביזיון. כן? נורא ביום. כן? ישכבו בתוך הכי שלהם, ויבזו את עצמם בדיבורים כאלה ואחרים. אבל ככלל, השתייה שלא בזמנה, ולא בכוונה הראויה, היא דבר שמביא להסתערות הרגש ודמיון. שני הכוחות האלו שהם עושים יד אחת, הרגש והדמיון, כל נבלות שבעולם. כן? כל נבלות. קשה מאוד. אפשר לראות שיקורים, איזה דברים שהם עושים. במיוחד שיקורים גויים, אבל גם שיקורים יהודים. השתקרות, סוכן. אפילו אם איננה באופן מנובל, גם אם נאמר שהיא לא באופן מנובל, הכוונה היא שותה איזה ארבעה בקבוקי ויסקי. על כל פנים, מביאה התרגשות. כשאנחנו מעוררים את יסוד הרגש, אנחנו צריכים עוד זהירות. רגש, כוח, מסוכן. כל הרגשים פה, כן, צריכים לקחת את זה בחשבון. בראש ובראשונה אני אומר את זה לעצמי, כן? רגש, כוח, מסוכן. תאמינו לי. כוח מסוכן מאוד. מסוכן. אפילו אם נראה בשם, על כל פנים מביאה התרגשות שעלולה לאבד ציורי מוסר ויראה. ויותר מזה, עד לפה דיבר על שני אופנים של ההסתערות, נכון? סערת הנפש. כן? תרתח ותרווה. רגע. עכשיו אנחנו מדברים על שינוי המצב. זה היציאה לדרך. יותר מזה, זה מעניין שהרב אומר יותר מאלו. זה מעניין. לא ברור לי למה. באמת לא ברור לי, בפרט אחרי מה שאמרנו על הכעס. הוא אומר הרב יותר מזה, מעניין. מדהים. צריך פה לעבוד, צריך פה להעמיק בדברי הרב. יותר מזה, אומר הרב, זה היציאה לדרך. דווקא זה נראה הרבה יותר תמים, לא? יציאה לדרך. הרבה יותר תמים מכעס ושתייה. מעניין. ויותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה. כאילו מצב חדש, יש בו את הפוטנציאל, כן? יש לו את הפוטנציאל ממש להפוך אותך לגמרי. היומן. אתה הולך לארץ אחרת. נסעתי לארצות הברית לבקר את אחי לפני 6 שנים. וואי, זה היה נורא. זה היה נורא, אמריקה. לא מצאתי את ראשי ואת רגליי. המציאות התרבותית הזאת, הרגשתי פשוט שזה מאיים על כל העולם הרוחני והנפשי שלי. לא הייתי מה לעשות עם עצמי. פשוט ישבתי בבית אצל אחי, כמעט ולא זזתי משם. היינו יוצאים מדי פעם להגינה שם, איזה פעם, פעמיים, כל המשפחה הלכו למנהטן שם, לאיזה מסעדה יהודית שם בברוקלין, עד איפה. בשלב מסוים ראיתי שאני לא יכול להתמודד יותר. מה עשיתי? לקחתי את הפלאפון שלי והתחלתי לרצוב יומן. כלומר, לעורר איזה רוח של חשבון נפש. מה אני חווה כאן? כלומר, היומן בעצם זה היה דיאלוג של הנפש שלי עם המצבים. אני כל מיני כותב, כותב, כותב. יצאו לי איזה משהו כמו איזה 100 דפים. דפי מחשב. חזרתי לארץ, התחלתי להוציא מהמחשב, מהטלפון הקטן הזה. כן? להוציא אל תוך הפלאפון, אל תוך המחשב. תוך כדי שאני מרוקן את זה, כל התוכנה קרסה. כל החומר נבלה. יצאו לי 2 דפים. השבת שלפני הטיסה, הטיסה עצמה, הנחיתה במנהטן, סיפור המזוודות, הנסיעה לבית אחי, זהו, שם זה נעצור. זה היה אומן מדהים, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא צריך את האומן הזה בחוץ. העיקר שכתבת אותו שם. זה הציל אותי. החשבון נפש הזה, העמידה הזו בגשר ברוקלין, הליכה הזו מקצה לקצה, כן? כל המציאות הרב תרבותית הזו, הכתיבה הזו, תוך כתיבה, כל הזמן, זה הציל אותי, פשוט הציל אותי. הבנתי מה עובר עליי, ניתחתי את המצבים האלה. בכל אופן, יוצא לדרך. יותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה, שעל כל פנים, מצב חדש מביא ציורים חדשים, ורגשות חדשים, ציורים חדשים. מה זה ציורים חדשים? אתה פתאום רואה אנשים אחרים. אתה רואה אדם פתאום, אני יודע, כן, זה קושי ככה עם טרנזיסטור פה, עם סקטים ברחוב. ציורים חדשים. לא פשוט. אתה רואה אותו, אני יודע ככה, בלי חולצה כזה, כולו שרירים, עם איזה טאפ פה על הסקטים, ושר איזה שיר נשמה כזה. בוא נה, אתה לא יכול להיות אדיש לדבר הזה. מה זה? מה זה הדבר הזה? איך מכניסים את זה לקודש? זה ציורים, זה... רגע, רגע, בוא נה, זה אדם עוצמתי. רגע, שנייה, הוא בכלל לא נראה שהוא נהנה מהחיים. מה אני? הוא, וואו, אני, מה קורה פה? ציורים חדשים, רגשות חדשים, ציורים חדשים. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לחשוף את עצמנו לתמורות רגשיות וציוריות שעדיין לא פגשנו אותם. צריך הכנה לכל הפחות. אני גם הכנתי את עצמי לפני הטיסה, במובנים מסוימים, אבל לא תיארתי לעצמי 39, 40 שנה אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי שם. לא תיארתי לעצמי כמה אני לא מסוגל או אהיה מסוגל להתמודד בדבר הזה. אבל לא מדובר רק על ארצות הברית. לפעמים מדובר אפילו על ביקור בבית של חבר. המשפחה שלו, האחיות שלו. זה מורכב הסיפור הזה. הנסיעה מבית אל לירושלים. הסיבה שאני קם בבוקר מוקדם ונוסע, כי הפקקים, זה לא רק הקושי הטכני של הפקקים, הם משנים לי את הצורה הנפשית. הציורים, הרגשות, חוסר הזרימה, הטיפשות האנושית הזו, למלות את הכבישים במכוניות, משהו בתוכי, כן, אתם יודעים, אשתי, שאתה נוסעת איתי, הרבה זמן אני כבר לא נוסע בשעות של הפקקים. כן? מה זה? מה אנחנו עושים לעצמנו? תראה איך כולם עומדים פקקים. מה קורה? זה היה משנה בי את ההרגשה כלפי אנשים, כלפי עצמי, הטמטום הזה, לצאת עם הרכב, כל בוקר, לראות שאתה תקוע בפקק, ובכל זאת לצאת. היינו כבר כולנו צריכים לקום ולצעוק, רכבות, רכבות, תחבורה ציבורית. אבל בשביל הרווח הזה, העונג המפוקפק הזה של לשבת בתוך הרכב הפרטי שלך, או לפחות לקחת כמה אנשים, יצטרפו לרכב אחד, וייסו. מה קורה כאן? אנחנו לא מתאורים. זה המשגע אותי. הייתי מגיע לישיבה, סחוט. אחרי זה אני צריך לפרוש אותך, ואותך, ואותך. היה לי קשה להתחיל את היום. ציורים חדשים, רגשות חדשים. על כן אנו רואים הרבה אנשים, תראו אותם מה שהוא אומר, כתוצאה מי באמת הפערים האלו בין האקלים למשל של בית המדרש לאקלים של הדרך, אפשר לראות דבר מדהים, אומר רב. על כן אנו רואים הרבה אנשים שנפחת, משתנה, מדרגת המוסר שלהם כאשר הם עוברים ממקום למקום. בית המדרש הוא היה צדיק, פתאום מחוץ לבית המדרש, בנסיבות כאלה ואחרות פתאום, דיבורים, דיבורים, מה זה, מה קרה לך? זה אתה שישבת בבית המדרש ליד ארון הקודש עם החברות, למדת אותו? איך אתה מדבר? לא התכוננת, כן? המצב החדש, במקום החדש ההוא, כבש אותך. כבש אותך והוציא מתוכך כוחות שלפני כן, שלילים, שלפני כן היו סגורים יפה יפה. מכסה בית השימוש. האסלה, המכסה של האסלה היה מונח עליהם. עכשיו הלכת למקום ההוא, פתאום נפתח המכסה, וידעו שהוא בית כיסא. בלשונו של הרב, אנו רואים הרבה אנשים שנפחת מדרגת מוסרם בחילוף מקומותיהם. על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, פתאום פה אומר אפילו, לפנחנו אמר רב, ויותר מזה, מעניין, אפילו זה דווקא לשון של, זה לשון אחרת, נכון? ויותר מזה, כל מצב חדש, פתאום אומר, אפילו, זה ביטויים שונים, יותר מזה, זה מראה שזה הכי חמור, ואפילו, שזה הכי קל, ואפילו, כן, מעניין, מעניין, צריך להבין פה את העניין. צריך לראות אולי בהוצאות אחר, בהוצאות אחרות, לראות אם אולי נכתב משהו אחר, על פניו זה נראה כמו קושי. טוב, רמינו, על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, תכין עצמך לקראת ההתרגשות והשינויים החדשים. מהי ההכנה הזו? תפילת הדרך. שתוכל הדרך להביא בציורך. תתכונן לקראת השינויים שהדרך יכולה להביא בציורים, בעולם הציורים שלך. על כן ימלך בקונך וצא. להמשיך עליך ציורי יראה ואהבה, ואהבת השם, עם העמדת כוח המוסר, והמשכה אל הטוב והמידות הטהורות, גם במצב של הנדידה בדרך. שאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך הפירוש דבר, אתה צריך לעורר מדרגה חדשה ביראת שמיים. יש מדרגה של יראת שמיים שהיא מספיקה לבית המדרש. יש מדרגה שצריך לשדרות אמירי. יש מדרגה שצריך לנסיעה מירושלים לבית אל. יש מדרגה שצריך לנסיעה לתל אביב. זה מדרגת יראת שמיים אחרת. זה נקרא ימלך בקונך. תמליך אותו עליך במדרגה חדשה. כדי שתוכל לקיים את כל ציורי הלב שלך מלפני כן, אולי אפילו להיבנות מן הדרך, גם במצב הנדידה. וזאת היא עיקר מטרת תפילת הדרך. וזה צריך לכוון בתפילת הדרך, שאימה, יחד איתה, יחד תבוא השמירה המעולה, כי השם ישמור את יראיו. כן? מי שבאמת ער לעובדה ולסכנות האלו, ומעורר בעצמו יראת שמיים, לומד משהו מתאים לפני כן, אז הקדוש ברוך הוא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אז כמו שהוא רוצה לשמור את עצמו, כך הוא ישמור אותו. כן, ישמור אותו. ישמרני השם בדרך. יעקב אבינו, לפני שהוא יצא לבית לבן, כמה שנים הוא למד תורה. הוא נטמן בבית עבר. כמה שנים? 14 שנה הוא ישב בבית המדרש. זו הכנה הנצרכת לפני שמגיעים בית לבן. שאומר השפת אמת שבית לבן הוא כנגד 4 הגלויות של עם ישראל. בית לבן. כשאתה בא בית לבן, כדי לא להיפגע, ולא רק שלא להיפגע, אלא לצאת ברכוש גדול משם, אתה צריך 14 שנות בבית מדרשיים שם.